אופיר מלכה. אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם החיים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. קניתי בטעות שתי בקבוקי יין שהתבררו לאחר הקנייה שמתר מחירה. האם מותר להחזירם לחנות ולקבל זיכוי? כן, מותר להחזירם לחנות ולקבל זיכוי. זה לא נקרא שאתה מכשיל, כיוון שאלו שקונים הם סומכים על פוסקים מסוימים, וזה לא נקרא שאתה מכשיל אותם. ברצוני לשאול מה נכון לעשות השנה ביום שישי הקרוב שיחול צום עשירי בטבת לעניין תואמי החיים זרחו טעימת תפשילה שבת. לא תואמים. נכון שלדעת מרן בסימן תף קוף סבר זין סעיף א' מותר לטעום ולפלוט, אבל זה לא התואמי שדיברו. תואמי שדיברו זה לטעום ולבלוע, אז לכן לא תואמים השנה. תבילה במקווה ורחיצה כרגיל, תפילת מלכה, הוצאת ספר תורה, ברכת כהנים. האם עדיף להתפלל מלכה גדולה? אז אמרנו, הוצאת ספר תורה כרגיל, גם במלכה קטנה, כאן בכל מלכה גדולה. ברכת כהנים, האם עדיף להתפלל מלכה גדולה החל משעה 12:30 ללא ברכת כהנים עם ספר תורה, או להתפלל כרגיל סמוך עם ברכת כהנים, או להקדים קצת יותר את תפילת המלכה לפלג המלכה בסביבות השעה 3:50 להתפלל ערבית סמוך? אז כבר דיברנו ואמרנו שלכתחילה כדאי לעשות את תפילת המלכה בערך בשעה 4, ככה שמגיעים לברכת כהנים תוך חצי שעה לשקיעה, וגם מי שמקדים לפני כן, וזה מפלג המלכה, דהיינו 3:52, 3:51 ו-3, תלוי במקומות, כן? קצת אחרי 10:50 נמצאים בברכת כהנים, גם אז לדעת פוסקים רבים אפשר לומר ברכת כהנים. לדעת החזון עובדיה באמת רק תוך חצי שעה לשקיעה. אם זה יותר מחצי שעה לשקיעה, עדיף לא להגיד ברכת כהנים. מי שאומר שלו מה שיסמוך. לדעת הבן ישחי ואור לציון, גם כן עדיף תוך חצי שעה, וגם הקף החיים, אבל מי שכבר נמצא לפני חצי שעה, אז לשיטתם, כל זמן שזה מפלג המלכה, יכול לומר ברכת כהנים, ולכן אמרנו שלא צריך להקדים יותר מדי, אלא לעשות בשעה 4:10 תפילת מלכה עם ברכת כהנים, קריאת ויחל, תפילת ערבית. אפשר להתפלל בשקיעה, כי רס המחזן סעיף ב' תפילת ערבית של השבת אפילו לפני השקיעה אפשר, קל וחומר בשקיעה. ואם מתפללים בשקיעה, אז אחרי התפילה צריך לקרוא קריאת שמע עוד פעם. ואם מתפללים בצאת הכוכבים, שזה רבע שעה אחרי השקיעה בערך, אז בכזה מצב לא צריך לקרוא קריאת שמע עוד פעם. בכל מצב לא צריך לחשוש לדקות האלה שנמצאים בתענית בשבת, בגלל מה שאמרנו שלא מכוונים שם תענית, אלא רק מזדרזים כמה שאפשר. בחשבון של המסעות, האם מקזזים בהכנסות את המשכנתה? לא. המשכנתה זה לא קשור להוצאות וההכנסות. האם את החשבון של החושב מחשבנים כולל החלק שהופרש למעשרות, כלומר החשבון הוא מלגב ומלבר? החשבון הוא כללי, זאת אומרת אם קיבלתם 10,000 שקל כסף, מזכורת, אז מעשרות זה 1,000, חומש זה 2,000. זאת אומרת סך הכל צריך להוציא 2,000. מי שרוצה להוציא חומש סך הכל 2,000, זה לא מוציאים 1,000 ואחר כך 900 מוציאים עוד עשירית, לא. חומש הכוונה 20% מכל ההכנסה. האם אפשר לכתחילה לשתות מים אחרי הקידוש לפני המוציא ולסמוך על ברכת המזון שפותרת גם את המים? כתבנו זה בערכות בהליכות ברכות סימן קופה אינדלית, מסקלת ההלכה שבני הבית שלא שותים רביעית מהקידוש צריכים להקפיד מאוד לא לשתות מים או שאר משקיעים בין הקידוש לסעודה, אלא אם כן מקפידים לשתות פחות מרביעית. אבל אם שותים רביעית בין הקידוש לסעודה, אז פה לא רק שנכנסים לספק בורא נפשות, אלא חייבים לבאר בורא נפשות. צריכים לבאר בורא נפשות, ברכת המזון לא פותרת את זה. אם אדם בירך על שהכל ביום חול לפני הסעודה על משקה ועל סמך זה שותה גם בסעודה, אז ברכת המזון פותרת את זה, פותרת גם את זה, יש קשר ביניהם. אבל אדם ששותה מים בתוך הסעודה, הוא לא קשור למים ששותה לפני הסעודה. המים שלפני הסעודה נפטרו בברכת הקידוש. לא בירך עליהם הרי. הברכה בגפן פתר את זה. אז לא רק שאסור לשתות רביד, אם שתה צריך לבאר בורא נפשות. אלא יותר מזה מבאר בבן איש חי ועוד, בגרס שגם המקדש הוא כן שתה רביד, לא ישתה רביד. ששתה רביד מהעיין של הקידוש, לא ישתה רביד משקה. אבל שם, באמת אם הוא שתה, הוא לא יברך ברכה האחרונה, כי ברכת המזון שפתרת את היין, פתרת גם את המשקה הזה. זה נפקא מינה השבת. השבת, אנשים באים בצום, ועושים קידוש. אחרי הקידוש, טבעי, אחרי יום שלם שלא שותים, רוצים לשתות. אז פה צריך להקפיד, אם באמת הולכים תכף ליטול ידיים, צריכים להקפיד לא לשתות רביעית. זה הקפדה מאוד קשה, כי אדם צמא, הוא מה זה רביעית? רביעית זה חצי כוס חד פעמי. 81 סיסי, אדם צמא שותה. צריך להקפיד לא לשתות רביעית, ואם שתו רביעית בבת אחת, צריך לברך על זה בורא נפשות. אבל המקדש, שהוא שתה רביעית מהיין, המקדש ששתה רביעית מהיין, אז הוא... גם הוא לא ישתה רביעית מהמשקעות, אבל אם הוא שתה, לא צריך לברך בורא נפשות, אלא ברכת המזון שפותרת את היין, תפתור גם את זה. דרך אגב, יש כאלו שמחר, בשבת זו, מחמת שקשה להם לאכול אחרי צום דגים וסלטים ובשרי, רוצים לעשות שתי פעימות. דיינו לעשות, לקדש, אחרי הקידוש לשתות איזה שתייה חמה, קפה, נס קפה, קוסטה, לאכול קצת מיני מזנות, ואחרי שעה, שעה וחצי, לאכול את הסעודה. האם אפשר לעשות כזה דבר? כן, אפשרי לעשות כזה דבר. קידוש במקום סעודה נחשב על עוגות. סעודות שבת לא יוצאים בעוגות, אבל קידוש במקום סעודה נחשב, כמו שכתוב ברשע אין ג' סעיף א', ברשע אין דלת סעיף ב' כתוב שלא יוצאים רק בלחם. בסדר, את הלחם נעשה עוד שעה, שעה וחצי, הלילה ארוך. אבל פה צריכים להקפיד, אחרי שסיימו לשתות ולאכול, צריך לברך על המחיה, ואם אכלו גם דברים של נפשות, בורא נפשות, כי זה לא קשור לסעודה, זה שתי דברים. ורק אחרי שעה שעושים את הסעודה, אז ליטול ידיים שוב פעם, בלי קידוש. ולברך, להשתדל לברך שהכל לפני הסעודה, לפחות לבני ספרד, כדי לשתור את המשקולת של תוך הסעודה, או אם שותים יין בתוך הסעודה, זה פותר. ואם באמת אוכלים עוגות ומיד תכף יושבים לסעודה, אז פה יש ספק אם מברכים על המחיה או לא. כי כל העוגות שלנו מספק פת. אלא אם כן, אכלו דברים שהם ודאי מזונות. אבל סתם עוגות רגילות, רוגלח ובורקסים וכדומה, זה ספק פת. לפי המחרה של הבירו לך בקופה אין ואף סיף ב', אי אפשר לברך על זה על המחיה, אלא צריך לכוון בבורא מן המזונות של העוגות, שאתה חווה לפתור גם עוגות של סוף הסעודה, בסוף הסעודה תאכל עוגות בלי לברך, ואז ברכת המזונות תפתור את הכל. זה אם מסמיכים את אכילת העוגות לסעודה. אבל אם לא מסמיכים את אכילת העוגות לסעודה, אלא יש פער של שעה ביניהם, אז בכזה מצב מברכים על המחיה, ואחר כך סעודה זה שתי דברים נפרדים. או לחילופין, אם אכלנו עוגות שהן ודאי מזונות, כמו קוגל, או כמו דברים שיש באמת שלושת התנאים, ממולא לנלוש ונקסס, כמו ופלים, או כמו כל מיני קבוקים, ביסלי, כל מיני דברים כאלה שהם לא ספק פת. אז בכזה מצב, גם אם יושבים לאכול סמוך לסעודה, צריך לברך על המחיה, ואחר כך לגשת לסעודה. על כל פנים, זה לגבי שבת זו, ועוד הערה קטנה, אלו שבאמת רוצים לעשות את המהלך הזה, שאחרי הקידוש שותים שתייה חמה ואוכלים עוגות, ורק עוד שעה, שעה וחצי אוכלים את הסעודה, עדיף שבני הבית לא יתאמו מהיין של הקידוש. כי הרי רוצים לשתות קפה, תה, משקעות, מה יפתור אותם? הבורא פרי הגפן של הקידוש. אז מילא המקדש שהוא שותה רוב רביעית, ודאי שהוא פותר לכתחילה. אבל יתר המסובים ששותים קצת, זה ספק אם הם פותרים או לא. כמו שהביאו הלכה מעריך בקוף הינדה לציב ב'. אז נכון שאנחנו נוקטים להלכה שמי ששתה קצת יין פתר משקים, אבל זה ספק. עדיף לא להיכנס לספק הזה ולא לשתות, כי לשתות יין של קידוש זה לא חובה. זה מצווה מן המובחר, כמו שכתוב בסימן רש עין א' סעיף י' ותדווה ותדזה, זה מצווה מן המובחר. עדיף לא לעשות מצווה מן המובחר ולא להיכנס לספק, אלא לשברך על המשקה שהקונה היה מדברו בלי לשתות מהיין. אבל אם בכל זאת שאתה מהיין, מעט, אז הוא מעמיד צלבים ולא יכול לשתות רוב רביעית, אז הוא פתר את זה, את המשקאות. אישה הכינה בהפתעה גמורה גלידה לארוחת צהריים לבעלה. האם צריך לברך על הגלידה למרות שברך שהכל? אדם שברך שהכל נהיה בדברו, דרכו להיפתח מאכילה קטנה לאכילה גדולה, ולכן לא צריך לחזור ולברך. קל וחומר אם הוא עושה את התנאי שאמרנו פעם בשנה, הרי אני מגלה בדעתי שכל מה שעבר חמוצים, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שעקום בכוון לפתור את כל מה שאוכל ושתי עד שבר ברכה האחרונה, אז קל וחומר שזה טוב. וגם אם הוא לא עשה את זה כמשהו אחוז באכילה ודרכו של אדם להיפתח מאכילה לאכילה, אפילו שהוא לא אדם מה יש בדיוק בבית, הוא לא צריך לחזור לברך. אדם שסיים את ההפטרה לפני שעולה ההפטרה בירכת ברכות ההפטרה, אם רשאי ללמוד תורה בהוצאה בפה? כן, כמובן, בשקט, לא בכל רם. ברכת הטוב המטיב על יין בסעודה, כאשר היין הראשון היה של הקידוש, היה יין מתוק או יומי צלבים. אם זה מצלבים לא מברכים הטוב המטיב, לפי חלק מהפסקים, ככה נוקטים. אם זה יין מתוק, אז כן, אבל צריך הרבה תנאים לטוב המטיב, כדאי להסתכל במה שכתבנו בסימן קופייני, ולכן עדיף לא לברך את הברכה הזאת. האם מותר לדבר דיבורים שאינם של מצווה בית הכנסת, כגון שאדם נשאל על בנו, כמובן לא בזמן התפילה, אלא לפני או אחרי, לפי המבואר בשולחן ערוך בקוף נ"א סעיף א', אסור לדבר דברי חול בבית הכנסת? דברים הכרחיים, קצרים, אפשר להקל. קל וחומר לבני תורה, שזה הבית שלהם. האם מותר להשתמש בשולחן אוכל משיש לבשר וחלב? היום בימינו, מכיוון שרגילים לאכול בצלחות, זה יותר קל, אבל אף על פי כן, כדאי לשים או תחת הבשרי או תחת החלבי איזה מפה מסוימת, אפילו מפיון או משהו. אבל זה לא חובה, כי אוכלים בצלחות. מה אתה תרב לגבי שתי המקרא ואחד תרגום בליל שבת לאחר הסעודה? בפי הפשט אפשר לקרוא שתי המקרא ואחד תרגום בליל שבת לאחר הסעודה, כי אין איסור לקריאת מקרא בליל שבת, כי זה לא דין, זה רחמים. ברבותינו המקובלים יש מחלוקת, האם קוראים תרגום בלילה. אז אם מישהו יכול לקרוא ביום שישי או ביום שבת לפני התפילה עדיף, אבל מי שלא יכול לקרוא בליל שבת ולסמוך על הסוברים שגם לפי המקובלים אפשר לקרוא תרגום בליל שבת. האם מותר בשבת להראות מים מותחים מכלי שני על ג'ינג'ר? בעיקרון כלי שני דינוק הכלי שני שלא מבשל. אם אנחנו רואים שהדבר הזה לא היה ראוי לאכילה ולידי העירוי נהיה ראוי לאכילה, אז פשוט שזה אסור, כמו שאסור להראות על מנה חמה מכלי שני, ואסור להראות על ביצה מכלי שני, כי אתה רואה שזה עושה את זה ראוי לאכילה. איני יודע מה טבעו של הג'ינג'ר, האם הוא נהיה ראוי לאכילה על ידי עירוי מכלי שני. אם זה רק תבלין, הג'ינג'ר, אם אני מבין טוב, כנראה מדובר פה על ג'ינג'ר תחון. אם זה רק גדר של תבלין, אז אפשר להראות מכלי שני. אבל אם זה משהו שאוכלים אותו, ובלי העירוי הוא לא ראוי לאכילה, ועל ידי העירוי נעשה ראוי לאכילה, אז אחד ועוד אחד שתיים, זה אסור, זה בישול. האם כל לימוד תורה מותר לפני התפילה? כן. לאחר טיפול רפואי שעברתי, אני צריך לקחת תרופה באופן קבוע פעם ביום. כדי למנע מלקחת תרופה בשבת, אני נוהג לקחת ביום שישי את הכדור לפני כניסת שבת, ולמחרת לקחת אחרי שיוצאת שבת. האם מותר בעשרה בטבת, האם אחר, סליחה, עשרה בטבת, עדיף לקחת את הכדור לפני כניסת שבת? או שעדיף לא, בהנחה שאצליח לבלוע אותו בלי מים, או שאכין מים בטעם פגום לכדור עצמו אין טעם טוב, או שעדיף לא לעשות זאת בצום ולקחת בליל שבת. אם אתה יכול לבלוע את הכדור ביום שישי בלי מים, אז זה עדיף. אם אתה לא יכול בלי מים, אז עדיף שתיקח אותו בליל שבת, מאשר תשתה קצת מים ביום שישי שזה עצום. עוד שאלה אחרונה, אדם שהוא בא לעיוורון שואל, שברוב הפעילות שלו, בעיקר בחוץ לבית, חייב ליווי. לכן נמנע ממנו ללכת למקווה. כואב לו שלא יכול לטבול, בעבר ניסה לעזר בחבר, הרגש על הנוחה, מאז כבר שנים שלא יכול ללכת למקווה בצורה בטוחה. השאלה אם יכול לעזור בבן שלו, בבן משפחה אחר? אם זה בן, לא. בן לא יכול ללכת עם אביו למקווה, בן משפחה אחר אפשרי, ואם אי אפשר, בן משפחה אחר, הכוונה יכול להיות אחים, דודים, אבל לא בנו. ואם אי אפשר, אז ידוע לי זמן הקורונה שישנה דרך להתאר בברז מים, מה הדרך? אז שוב פעם, בעיקרון, יש לך פטור מוחלט ללכת למקווה, אם אתה יכול עם בן משפחה ואתה כל כך רוצה, זה בסדר, אבל לא הבן שלך. בן משפחה, הכוונה יכול להיות אח, דוד, בן דוד, לא אח, לא בן. וזה בסדר גמור, אם גם לא תלך, אבל אם אתה רוצה ללכת, זה בסדר גמור באופן הזה. הדרך להתאר בברז, אדם צריך לשפוך על עצמו תת קבין, 12.5 ליטר. דהיינו, הוא תולה את הברז של המקלחת, תטוש מה שנקרא, תולה אותו על הבורג למעלה, עומד זקוף, רגליים די צמודות, שם את היד על יד, כפי שהביאור הלכה אומר לעשות, המשלב בורה בסימן פריחת לעשות, וצריך שיפול עליו 12.5 ליטר, על הראש ומהראש לכל הגוף, גם יש מקומות שלא נוגע, זה בסדר. כמה זמן צריך לעמוד תחת הברז? אני ספרתי, אם זה זרם חזק, 54 שניות. מי שיש לו זרם חזק, 54 שניות, זה 12.5 ליטר. מי שאין לו זרם חזק, אז זה משהו כמו 100 שניות. סופרים לאט לאט, וזה נקרא תת קבין. תת קבין, אמנם אין איזה מעלה של מיגווה של תוספת הערה, אבל יש איזה מעלה של סילוק טומאה. זה האפשרות למי שלא יכול ללכת למקווה. עד כאן שאלותכם ששלחתם באמצעות האתר והפקסים להיום. מספרי הטלפונים שלנו כאן בלופה לשאלותכם המאזינים 03-500-93-93 03-500-93-93. אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלטכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
כן, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
דבר ראשון, תודה רבה על כל התוכניות, כל הזה מחכים מאוד, שער כוח גדול.
תודה.
רציתי לשאול, אחד הילדים, ביום שישי, זאת אומרת, אחרי שבעצם בסוף חנוכה, הוא פשוט לקח את השמן שנשאר בכוסיות, נשאר שם משהו כמו שחצי כוס, והכניס אותו לבקבוק של השמן זית. מה עושים עם זה?
סביר להניח שהכוסיות שלך הם יותר, הרבה יותר מחצי שעה דולקות, כמו כולם.
כן, לפחות כמו שעתיים וחצי, שלוש לפחות.
יופי מאוד. אז ממילא, חצי שעה זה דלק, ומה שנשאר זה יותר מחצי שעה. בכזה מצב, ודאי שנוכל לסמוך על עיקר הדין, בסימן תפרשיין ב', שאחרי חצי שעה מותר ליהנות, ומותר לכבוד, ומותר להשתמש, וזה לא נאסר.
אפילו שזה בתוך הכוסיות בעצם.
אפילו שזה בתוך הכוסיות, אבל כידוע שהשמן של החצי שעה דלק, ואחר כך נשאר. נשאר לך יותר לאחר חצי שעה. לאחר חצי שעה, אז מותר, נכון שלכתחילה הפוסקים כתבו שראוי להחמיר, אבל זה רק לכתחילה ראוי, וגם לדעת מרן השולחן זה לכתחילה שמותר ככה ליהנות ולכבות. אז לכן במצב הזה אתה יכול להשתמש לכתחילה
רציתי לגבי ההערה של הרב אמר לגבי עצמות אוף בתוך החמין. אנחנו אפילו שנוהגים לא לאכול אותם, יש בעיה בעצם לסגור את הסיר?
כן.
אם יש...
כן, כי אתה נמצא במקום שנוהגים לאכול, כן.
הבנתי, אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
אלא אם כן, אתה נמצא בבוקר של שבת בבוקר, זה כבר ודאי בשל כל צורכו. ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, יש דבר אחד שלא הבנתי, לגבי המזגן שרה, שזה רבנן. מה עם זה שהמנוע מחמם את הגז? זה לא דאורייתא?
החימום של הגז הוא לא מתבצע בצורה ישירה בהדלקת בהדלקת המזגן. הדלקת המזגן הוא נדלק, והחימום של הגז מתבצע לאחר מכן, ולכן זה גדר של גרמה. מה גם שהגז הזה כבר פעם בושל, אז כאילו כמו בישול אחר בישול.
זה המחלוקת, דעת מרן, זה כן
מבושל. בבקשה?
זאת אומרת, דעת מרן בלח זה כן מבושל.
נכון, אז באמירה לגוי, בדבר כזה שהוא רק גרמה, ולך שנצטנן, ודאי שאפשר להקל.
הבנתי הרב, ולגבי מה
שהרב
אמר לגבי שינוי, שיהיה מותר על ידי גוי בדבר של רבנן, על ידי מקל או על ידי כפית, זה גם נקרא שינוי אם גוי מדליק את זה?
כל דבר שמקשה את המלאכה, זה נחשב שינוי. באופן כללי, להדליק עם מקל, מתק של 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 שעון, של אורון חשמל, זה לא מקשה את המלאכה. לכן צריך לעשות את זה בצורה של מרפק. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי אם מצאתי כסף ברחוב, מה לגבי היום? האם גם היום יש את הסברה שאדם משמש בכיסו? כי מטבעות אדם לא יודע שזה נפל ממנו, ורוב הפעמים הוא לא יודע.
למה לא?
לא כולם יודעים בדיוק כמה כסף יש להם בארנק.
לא יודעים כמה כסף יש להם בארנק. בדרך כלל כסף שנופל, נופל מכיס פתוח או משהו כזה, כן? ואז בדם בדרך כלל כן הוא מסתכל מדי פעם. יש לו, אין לו. גם בזה אפשר להשתמש היום, כן.
זה מניין היום, זה נחשב סימן.
בפרט, אני רוצה להוסיף עוד משהו, בפרט. גם אם נגיד שהבן אדם לא הסתכל ואתה הרמת לפני שהוא הסתכל, אבל בסוף הוא כן התייאש. ואז נכנסנו לסוגיה של איוש שלא מדעת, ולדעת מראה שולחן אור ברס סמך, אף על פי שאיוש שלא מדעת לא אבי איוש, זה רק בלכתחילה לא לקחת, אבל אחרי שהוא לקח והבן אדם התייאש, מותר להשתמש בזה. אז עוד סניף להקל.
והרב אומר, ודאי שמתייאשים גם מכסף קטן.
אדם שנפל לו כסף, מתייאש. כל הנידון הוא האם אתה הרמת לפני שהוא התייאש, דיינו לפני שנודע לו, או הרמת אחרי שנודע לו. זה כל השאלה. אז אם אנחנו תולים, כמו שכתוב בגמרא, שעשוי אדם למשמש בכיסו כל שעה, אז אני אומר, קודם כל נודע לו, והוא התייאש, ואז אתה הרמת, ביתר אתה לי יודע. אלא גם אם נאמר, גם אם נאמר, שהוא לא ידע מזה לפני שהרמת, כדי שהתייאש, אלא קודם כל אתה הרמת, אבל אחרי שאתה הרמת וזה אצלך, וזה נגיד לקרוא באיסור אתה לי יודע, אחרי חצי שעה, שעה, שעתיים, הוא כן התייאש, כן, בסופו של דבר הוא כן התייאש מזה.
כן, כן, אני שואל במקרה שאני חושב שזה לא יוודע לו.
אתה לא צריך לחשוב כזה דבר.
למשל, מה שקרה לי, שיש לנו מכונת כביסה בישיבה, אני רואה שם 5 שקל, מי שעשה כביסה לפניי. עכשיו, אין לי מושג מי עשה את הכביסה. עכשיו, אני יודע שאם אותו אחד עשה את הכביסה, אם היה יודע שהיה לו 5 שקל בכיס, הוא לא היה מכניס את זה למכונה. אז הוא גם לא ידע מזה, מנסתם.
לא הבנתי, אתה מצאת את 5 שקלים בתוך המכונה?
כן.
מה, בתוך הטוף של המכונה? בתוך הטוף של המכונה המחבסת?
כן, כן, כן. נפל מהבגדים, מי שעשה לפניי.
כן. אז פה באמת... פה באמת יכול להיות שהבן אדם לעולם לא ידע מזה.
זהו.
בגלל זה מצב, ראוי להכריז, אבל איך תכריז? מי ידע, מי ידע שזה נפל לו מהכיס? איך תכריז? מי ידע שזה נפל לו מהכיס? כי זה מצב, מה שצריך לעשות, ובעוד מקרים דומים, להשתמש ולכתוב בפתק, לכשיבוא אליהו, אחזיר 5 שקלים למי שיגיד לי, על פי מה שמובא ברס המחזיים.
ואתה תכריז
לשמוע
את הכסף הזה בינתיים?
לא, תוכל להשתמש בו. תכתוב בפתק, כשיבוא אליהו הנביא, אם צריך, אחזיר את הכסף למי שיגיד לי. בזאת השם, כשיבוא לי הנביא, יהיה לך 5 שקלים, תחזיר. אם צריך.
תודה רבה לך, כבוד הרב. אנחנו מאוד נהנים מהשיעורים.
יישר כוח.
הספרים. תודה רבה לך, כבודו.
יישר כוח.
כל טוב.
ברוך תהיה.
אמן.
שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, רק בעברה אחת, לפני השאלה.
כן.
שהרב הזכיר לי קודם, לגבי מחר, תפילת מנחה הקטנה, אם לא יהיו כהנים במניין, השליח ציבור יגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו? או מה חילוק בין ספרדים ואשכנזים?
הלו, החילוק בין ספרדים ואשכנזים זה רק כשמתפללים מנחה גדולה. כשמתפללים מנחה גדולה, לבני אשכנז לא נושאים כפיים ואומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, לבני ספרד לא. אבל אם מתפללים מנחה קטנה, אז גם לבני ספרד צריך לומר לו כאן ולוקי אבותינו.
כבוד הרב, שאלה, אנחנו בערב שבת...
סליחה, לא מנחה קטנה, התכוונתי מנחה סמוך לשקיעה, כן? אם מתפעלים סמוך לשקיעה, בחצי שעה של השקיעה, אז גם לבני ספרד צריך לומר לו כאן ולוקי אבותינו. אופנו מפלג המנחה, כן?
כן, כן. כבוד הרב, אנחנו בערב שבת מנחים ג'חנים, כסו, בפיר של החמים.
עוד פעם, לא שמעתי את המילה השלישית. ג'חנון מה?
ג'חנון כפוף.
רגע, אולי אתה נמצא ליד מקלט רדיו כי שומעים דאבל?
לא.
אם אפשר לחבות או אם אתה בדיבורית, אז לעבור לאוזנייה?
לא.
כן, בסדר גמור. הלאה?
בסדר, אבל אנחנו שמים ג'חנון כפוף בערב שבת בסיר של החמים. שאלה אם בשבת בבוקר מותר להעביר את הג'חנון ישירות לפלטה.
אתם שמים ג'חנון בצק בסיר של החמין, נכון?
נכון.
יופי. אז הג'חנון הזה יש לו דין של מבושל. בצק מבושל. עכשיו, כשאתה מעביר אותו על הפלטה, אתה מעביר אותו כשהוא בלי רותם, מעביר אותו יבש. אז זה נקרא אפייה. כי דבר יבש, שמחמים אותו, נקרא אפוי. אז יוצא שבאנו למחלוקת הראשונים, העירים והרביה, בשינות חצי פי, האם יש אפייה אחר בישול? אין אפייה אחר בישול. ומכיוון שהדבר קרור בספק דאורייתא, אתה ודאי שאנחנו תחילה מחמירים ולא עושים את זה. ברור?
כן, אז
תמר, לא לעשות את זה. לא לעשות את זה, כי זה ספק דאורייתא. יש בזה ערכות דברים, האם יש ויש, כי יש בטר לגמרי, לא כי יש בטר לגמרי. יש בזה ערכות דברים. למעשה, אני אגיד לך שלדעת הקף החיים, והאור לציון וגם הבן ישחי, כשמרן השולחן ערוך כותב יש שומרים ויש שומרים, אף על פי שהלכה כאש בטרה, אבל צריך להחמיר כאש כמה, רק בצורך מאוד מאוד גדול אפשר להקל. ומרן השולחן ערוך בשינות חצי פי כתב שיש מי שאומר שיש בישול אחר אפייה ואפייה אחר בישול, ויש מתירים. אז לפי שיטתם חייב להחמיר כמו אש כמה, אלא אם כן זה צורך הכרחי גדול. אין פה צורך הכרחי גדול. לדעת מרן הרב עובדיה, יש ויש רק יש בטרה לגמרי. דהיינו, מותר לך תחילה. אבל גם פה מרן הרב עובדיה כתב גם בהליכות עולם וגם בחזון עובדיה, לגבי קפה, אם מותר להערות עליו מכלי ראשון, זאת אותה שאלה, כי זה בשביל אחר כלייה. הוא אומר שלך תחילה נכון להחמיר. לא כמו בן ישחי והקף החמר לציון שחייב להחמיר, אבל לך תחילה נכון להחמיר. אז לכן, מכיוון שאנחנו לא רואים פה איזה סיבה כל כך רצינית להתיר לך את ה... חימום של הג'אן, אנחנו אומרים לך, תאכל אותו כמות שהוא מתוך הסיר של החמין, ואל תחמם אותו על הפלטה. לבני אשכנז זה איסור מוחלט, כמו שהרמה שם כותב, כן? ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב
שלום
טוב.
שלום וברכה, ערב מצוין.
רציתי לשאול אם לגבי איסור שימוש בבעלי חיים בשבת. אם כל האיסור זה דווקא כשנוגעים בבעל חי, נגיד אם יש כלב וזורקים לו איזה כדור, משתעשעים איתו, להשתעשע עם הבעל חיים, זה גם כן נקרא שימוש בבעל חי?
לא, אין איסור.
או שזה לא נקרא.
אין איסור. אין איסור להשתעשע עם בעל חי. יש איסור לרכוב על בעל חי, ששם יתלו זמורה, אבל להשתעשע עם בעל חי אין איסור. אם אתה לא נוגע בו ולא מלטף אותו, אין בזה איסור.
זהו, ועוד שאלה רציתי שואל לגבי, הביור הלכה בסימן שין ב' מסתפק לגבי ליטוף של בעל חי של השערות שלו, אם זה נקרא, אם כל האיסור טלטול זה דווקא על הגוף של
הבעל חי. האם זה נקרא טלטול במקצת? האם זה נקרא טלטול במקצת או לא? אז הביור הלכה נשאר בצריך עיון, והתוספת שבת אוסר את זה, אז לכן אנחנו צריכים לאסור, כי התוספת שבת עשה, וגם הביור הלכה לא התיר. נכון שהאור לציון מתיר בדבר הזה, אבל כפי שאמרתי, כיוון שהתוספת שבת אסר את זה, והביור הלכה נשאר בצריך עיון, אז למה זה צריך לאסור את זה?
אז אסור אפילו ליטוף, כי...
אלא אם כן, זה בעל חי בלי שערות. מותר ללטף בעל חי שהוא בלי שערות, כי אתה רק נוגע בו, אתה לא מזיז כלום. אבל אם זה בעל חי עם שערות, שהליטוף שלך מזיז את השערות, זה אסור. בין אם זה לצורך הבעל חי, בין אם זה לצורכך, זה נקרא טלטול מקצת. אלא אם כן, זה בעל חי כזה, יש סוגי בעלי חיים שהם חייבים את הליטוף הזה. בלי הליטוף הזה, אז הם נכנסים לדיכאון. יש כזה דבר טוקי, שקוראים לו טוקי אהבה. אם לא משפיעים עליו חום ואהבה, הוא נכנס לדיכאון, הוא לא אוכל ולא שתה, והוא מת מתוך דיכאון. כזה טוקי מותר
לתת. משום צער בעלי חיים כאילו?
כן, זה נקרא טלטול במקצת משום צער בעלי חיים. שין א' סעיף מ', טלטול במקצת משום צער בעלי חיים מותר. אבל אם זה רק לעשות לבעל חי יותר טוב, זה לא נקרא צער בעלי חיים, זה אסור.
הבנתי,
שהכוח
אהב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב לרב.
ערב מצוין.
שאלו מפונים שהם נמצאים בבית מלון, הבית מלון פותח את החדר אוכל רק בשעה 5:30. האם הם יכולים לעשות קידוש בבית הכנסת בשעה 5 בסוף התפילה על מזונות, ואחרי זה ללכת לחדר אוכל לעשות שוב קידוש?
לא צריך לעשות שוב קידוש. עושים קידוש בבית הכנסת אם רוצים ואוכלים מזונות, וזה נחשב קידוש במקום סעודה, ואת הסעודה יעשו אחר כך בחדר אוכל. מי שעוד לא קידש יקדש, מי שקידש כבר יעשה נטילה.
גם לשולחן ארוך אפשר לסמוך על קידוש עם מזונות?
רשן ג' סעיפי, ודאי. כל הבעיה שתהיה פה, האם יברכו על המחיה או לא יברכו על המחיה? אם יש פער של שעה ביניהם שיברכו על המחיה, אם יש פער של פחות משעה,
זה קומה הפרש, זה קומה אחרת.
זה לא משנה. זה אותו בניין. אם יש פער של שעה בין הקידוש לסעודה, שלא יברכו על המחיה. שיברכו על המחיה, סליחה. אם יש פער של פחות משעה, והמיני מזונות שבחלו, זה לא מזונות שוודאי מזונות, אלא ספק פת, כמו רוגלך ועוגת טורט וכאלה, גביניות וזה. אז בכזה מצב, שלא יברכו על המחיה, כי זה ספק פת, ויכוונו בבורא מיני מזונות לפתור גם עוגות שיוכלו בסוף הסעודה איזה עוגה או משהו, ויוכלו עוגות בסוף הסעודה בלי לברף, אז בקטל זאת תפתור את הכל. אבל אם יש פער של שעה, אז שיברכו על המחיה, ואחר כך יקשו לעשות נטילה בלי קידוש שנית.
בסדר, תודה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, הרב כתב בהקדמה בהלכות ברכות שהמשנה ברורה התקבל אף לבני ספרד. האם יש לזה מקור במסוים? כי הרי המשנה ברורה הוא לא ראה את כל פוסקי הספרדים שהיו בזמנו. לא היה פוסקי ספרדים. השאלה היא כאילו, כי יש הרבה גם מקומות שהרב ודיה הוא הזכיר
המשנה ברורה. אני הפניתי באותו מקום להליכות מועד פסח. שמת לב?
ראיתי, כן. אני יש לי גם את הליכות מועד פסח.
אז ראית מה כתבתי שמה? שמה הוכחנו שפסקי המשנה ברורה זה גם לבני ספרד. עכשיו, להגיד שהמשנה ברורה לא רואה פסקי ספרד, זה לא דבר נכון, כי הוא מביא את פסקי ספרד. מתי יהודה עייש היה ספרדי. מאמר מרדכי היה ספרדי. ברכי יוסף היה ספרדי. נהר שלום היה ספרדי. הרבה פסקי ספרד וגדולי פסקי ספרד שהוא מביא אותם. זה שיש פוסקים מסוימים שהוא לא מביא, אני יכול להביא לך גם את מרן אחידה, או פוסקים אחרים, מאמר מרדכי, שהוא לא הביא את כל הפוסקי ספרד. זה לא נכון להגיד כזה דבר. כי יש את הפוסקים שבית ישראל נשען עליהם, שכולם הולכים לאורם, והוא הביא את כולם וראה את כולם וידע את כולם. ואם המשנה ברורה היה חושב שהוא רוצה לכתוב ספר רק לבני אשכנז, אנחנו יודעים מה הגודל של הזהירות בכל דבר שבקדושה של מרן החפץ חיים, אז הוא היה צריך לכתוב בהקדמה שספריו הם רק לבני אשכנז ולא לבני ספרד. ואנחנו רואים מפורש שהמשנה ברורה נוחת תמיד לחשבן, לדעת הרמה, לדעת המחבר, לדעת המחבר, לדעת הרמה. והמשנה ברורה לא כתב באף מקום שספריו רק לבני אשכנז.
אדרבה,
הוא שלח פה ספרים, הוא שלח פה ספרים בארץ ישראל, כולל לרבי נסים חדורי, שהיה מגדולי ירושלים, והוא לא אמר לו שהספר לא בשביל בני ספרד. יש מכתב מצולם שהוא שלח ספרים לרבי נסים חדורי, במשנה ברורה. הוא לא אמר לו שהספרים לא לבני ספרד.
נכון, יפה. לא, אבל מה, כאילו, הרב עובדיה הוא לא... בכל זאת הוא ראה את המשנה ברורה והוא חלק. למה? מכוח הרבה דברים ש...
כן, אבל יש...
זה לא כפי השולחן
ערוך. יש הרבה דברים... יש הרבה דברים... יש הרבה דברים שמרן עובדיה חלק גם על הבן ישחי. זה לא קשור, זה מחלוקת הפוסקים. ואני יכול להראות לך הרבה דברים שמרן עובדיה חלק על המשנה ברורה. לא קשור לרמה ולמרן. מחלוקת, כמו שיש הרבה מחלוקת בפוסקים.
לא, אבל יש הרבה מקומות, כבוד הרב, שרואים שהמשנה ברורה הוא חלק אפילו על השולחן, כאילו זה לא לפי השולחן ערוך.
אז זה מצוין, זה מצוין. מתוך הדברים שאתה לומד זה מצוין. אם יש הלכה בשולחן ערוך, ובמשנה ברורה הוא מביא אחרונים לא ככה, אז אתה מבין שיש פה מחלוקת בין השולחן ערוך למשנה ברורה. זה מובן, אתה צריך ללמוד כדי לראות שיש מחלוקות. יש דברים של ברכות, זה נכון. בני ספרד יותר חושבים לברכות, מנהגים של תפילה, אבל באופן כללי פסקי המשנה ברורה הם גם לבני ספרד. טוב.
אוקיי, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום וברכה גם לך.
רציתי לשאול בשבע ברכות שהתארחנו, כל האנשים עמדו שם ליטול ידיים, ואחד מהאנשים הוא הרים את הידיים כמו שעושים לפני הברכה, והוא סיים בטעות מוציא לחם מן הארץ, והוא רץ מיד לשולחן לקחת חד לחם ואכל. ואני חשבתי שהוא לא עשה בסדר בזה שהוא אכל כאילו בלי ברכה. מה דעת הרב הזה?
אני רוצה להבין, הוא נטל ידיים, עוד לא ניגב אותם. עוד לא ניגב אותם, ובירך המוציא לחם מן הארץ.
נכון.
ובירך המוציא לחם מן הארץ.
ורץ ואכל חתך לחם.
זאת אומרת, כן, כן, הבנתי. זאת אומרת שהוא בירך המוציא לחם מן הארץ, לפני שהוא בירך על נטילת ידיים.
גם לפני, אבל גם בכלל בלי, הוא עושה מצווה אחרת, והוא מברך על דבר אחר.
כן, אבל הוא בירך המוציא לחם מן הארץ.
כן.
אז בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה קדים. הוא בירך המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, אם הוא בירך עכשיו על נטילת ידיים, אז ברכת המוציא לחם מן הארץ מתבטלת. אז זה טוב שהוא הלך, זה טוב שהוא הלך ואכל חתיכת לחם, ואחר כך הוא בירך על נטילת ידיים, כי הוא עוד לא נגב.
אבל דעת שחן ערוך ברשתת...
זה בקוף סמך זין סיף זין.
כן, אבל ברשתת הוא פוסק את הרמב״ם, שאם הוא התחיל במחשבה, כשהוא אמר שם, שם, שם השם ומלכות, הוא חשב על נטיית ידיים, אז הוא יצא את נטיית ידיים, אפילו שהוא סיים המוציא לחם מן הארץ.
קודם כל, אנחנו לא יודעים מה הוא חשב כשהוא אמר את שם השם. אתה לא יודע מה הוא חשב
כשהוא אמר את שם השם. ברור שחשב נטיית ידיים.
אני לא בטוח, כי יכול להיות שהם בכלל מנותק לגמרי. וחוץ מזה שבסעיף ב' מרן פוסק שגם הולכים לפי הסיומת. אז מרן מחמיר את שתי הצדדים, שגם לפי ההתחלה וגם לפי הסיומת.
כן, אבל אין מחזירים אותו, זאת אומרת שאם אין מחזירים אותו, הוא יצא את הנטילת ידיים.
הוא גם יצא את המוציא לכם מן הארץ. הוא גם יצא את המוציא לכם מן הארץ. אז לא, זה אז ככה. אם באמת כל הברכה שלו הייתה על דעת המוציא, אז יעשה כמו שאמרנו, ואיך המוציא לכם מן הארץ, יאכל מן הלחם, ואחר כך יאכל נטילת ידיים.
כן, כן.
אבל אם זה כמו שאתה אומר, שכשהוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא כיוון
עכשיו על הנטילה,
על נטילת ידיים, והוא סיים המוציא לכם מן הארץ, אז בכזה מצב הוא לא יכול לברך עוד פעם על נטילת ידיים, כי שם השם היה כשהוא בירך על נטילת ידיים,
הוא יצא כבר.
אבל הוא גם לא יכול לברך המוציא לכם מן הארץ, כי לפי שיטות הראשונים לפי שיטות הראשונים האחרים הוא יצא במוציא לכם מן הארץ, שזה הוא ציים. אז בכל מצב הוא עשה טוב.
יש מישהו שיוציא אותו,
אז בכל מצב
המוציא אפשר, אבל נטילת ידיים הוא יצא לכאורה.
ואת שתיהם הוא יצא. גם את ינתן אדם וגם את המוציא לחם מן הארץ. לכן מה שהוא עשה, הוא עשה טוב. שיוכל מהלחם. ואת הברכת הנטילת ידיים, או שמישהו יוציא אותו, או שלא יברך. או שאפשר לעשות גם הפוך. שיעצור, שמישהו יוציא אותו בנטילת ידיים, ומישהו יוציא אותו גם מוציא לחם מן הארץ. אבל אי אפשר לברך עכשיו המוציא לחם מן הארץ.
עכשיו, מרן
פסק
כמו הרמב״ם, לא כמו יש אומרים.
חשש לשתי הצדדים. שתי הצדדים, ו טוב.
תודה רבה.
מסתכל גם בקוף סמך זין סיף זין, זה משלים את העניין. ברוך תהיה.
תודה רבה.
פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
תודה רבה.
שלום.
רציתי לשאול לגבי השולחן ערוך ברפא מחלף, לגבי לחוד הרבנן לבין השמשות, בסעיף קטן יוד, הוא מביא בעצם בתומנין שבדבר שאינו מוציא סבל וכו' וכו', ושאר דברים שעשו מדי רבנן דין בין השמשות כמו שבת עצמה, אם לא שהוא לדבר מצווה או שאר דוחק. משמע בעצם שבתומנין או בשאר דברים לכאורה יש דברים שגם בלי צורך מותר לעשות בין השמשות?
לא, כי זה עצמו נקרא צורך. כל התמנה זה נקרא צורך.
כי סתם התמנה בפשוט היא לצורך שבת.
סתם התמנה היא לצורך שבת, ודאי. אם זה היה לצורך מוצא שבת, זה היה אסור.
מצוין. וסתם, מה לגבי היום? בימינו יש איזה נפקמינה בכל הסעיף הזה, בכל הסימן הזה, שזה...
בוודאי.
אנחנו דירה בין השמשות?
בוודאי. אם אדם שכח ולא חיבה את האור בחדר שינה או בחדר ילדים, והבא נמצא בבית הכנסת והאישה נמצאת בבית, וזה בין השמשות, ואפילו נגיד קיבלה שבת כבר, והיא עכשיו יודעת שאם לא תחבא את האור אז יהיה קשה לרדם כאן בלילה, היא יכולה לחבא את האור.
אבל
עדיף שתעשה זה בשינוי, לחשוב של הסורים שזה דורייט, אבל מכר די גם לי שינוי, זה דרבה.
מי יכולה לעשות דווקא הילדה?
דווקא מי שעוד לא קיבל שבת בציבור. האישה, הבת.
אז בימין, אני חשבנתי שאולי זה מוגדר כקבלת שבת בפירוש, כי רוב הציבור כבר מקבלים בימינו, או שזה לא מוגדר ככה.
אז לכן אמרתי, בתחילת בין השמשות יש עדיין ציבורים שלא מקבלים שבת. לכן האישה והבת לא נגררים אחרי הציבור שלך שכבר קיבלו, כי יש עוד ציבורים שלא מקבלים שבת. אז ימין, הם מותר לנסות לסעוד הרבנה לצורך שבת. לחבות את האור, זה נקרא סעוד הרבנה לצורך שבת. ועדיף שעשו זה בשינוי.
האיש בכל מצב לא יכול לחבות.
גם האיש, אם הוא מתפלל במקום שעוד לא קיבלו שבת, יש הרי בתי כנסיות
שבין השמשות עוד קיבלו שבת. אם הוא כל פעם...
לוחים לפי השבת, לפי השבת הנוכחית. אם בשבת הנוכחית, המקום ששם הולך להתפלל עוד לא קיבלו שבת, והוא נמצא בבין השמשות, הוא יכול לחבות את האור לצורך שבת. ויש עוד הרבה דוגמאות, כן.
הבנתי, ועוד דבר קטן, רק באותו עניין גם לגבי הקבלת שבת עצמה, הרב הזכיר שבוע שעבר לגבי הלכות חנוכה, שמכיוון שכל ההדלקה בפלאג זה רק עניין של הקר, אפשר להקדים ב-2-3 דקות. השאלה היא גם לגבי שבת וככה, יש נשים שמדליקות פשוט חצי שעה לפני הזמן של הלוח. ויש לוחות שהם...
אז זה כתוב ברס המחגים לסעיף ד', שאם מקדימים יותר מדי, אז צריך לקבל שבת בהדלקה. מה זה יותר מדי? אם זה יותר מחצי שעה בכל הארץ, או יותר מ-40 דקות בירושלים, אפשר להדליק, אבל לקבל שבת בהדלקה.
אבל יש אפשרות להדליק נר לכבוד שבת לפני הפלאג ב-2-3 דקות ולקבל שבת.
לא, לפני הפלאג זה כלום, זה כמו יום חמישי בצהריים.
לא, הרי כל הפלאג זה מדין הקל, אז 2-3 דקות...
לא, 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 לא. לפני הפלאג זה יום חמישי בצהריים, זה כלום. עוד נכנסנו לתחום של שבת.
למה אפשר מהפלאג להדליק?
מהפלאג, כיוון שהפלאג זה כבר שייך ליום הבא. אתה רואה שלגבי תפילות וכדומה, זה שייך ליום הבא, זה אפשר להדליק, אבל לפני הבלאג זה שייך ליום הקודם, לא קשור ליום הבא.
כן, זה הזכור מהשולחן הראש שזה לא ניכר, שזה לכבוד שבת.
לא, לא, לא. זה כשאתה מדליק אחרי הבלאג, אתה צריך לקבל כדי שיהיה ניכר שהדלקה לכבוד שבת. אבל לא לפני הבלאג, לפני הבלאג זה כלום, זה אפס, זה כמו יום חמישי בצהריים.
לפני הבלאג, אז ודאי...
יוריין רסם ארגים את סעיף ד' כמו שאמרנו בדיוק.
אז אין שום צד, פשוט להראות את זה לאחת ששאלה אותי במשפחה.
לא רק שאין שום צד, אם אדם מדליק לפני פלאג המנחה זה ברכה לבטלה. צריך לכבות את הנר ולחזור ולהדליק עם ברכה. כל זה מה שמעתי לך כתוב ברס המרגים וסעיף ד', יעיין היטב שם, בשולחן ערוך, במשתברה, בביור הלכה.
חזק וברוך, יש לך
חלב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה. אנחנו לא שומעים את המאזין, כנראה שזה בעיה בקו איתו, אז אולי נעבור למאזין נוסף. מאזין, כן.
שלום הרב, רציתי לשאול לגבי הלכות תפילה.
כן.
האם אחרי היול הרצון השני, תפילת 18, מותר להוסיף בקשות, גם בקשות רגילות, כל אחד מה שהוא רוצה, ולפעמים פרקי תהילים, או אבינו מלכנו, שבן אדם רוצה להגיד בינו לבין עצמו, או שזה בעיה, גם במחיר שלפעמים הוא מפספס חלק מחזרת השץ.
כן. אחרי יהיו לרצון הראשון אתה שואל, או אחרי לרצון השני?
לא. השני.
אז ככה, כל הבקשות שמוסיפים, אם רוצים שזה יחשב בקשות בתוך תפילה, צריך להוסיף את זה לפני יהיו לרצון השני. כי אם אתה כבר אומר, תהיו לרצון השני, אם אתה מוסיף בקשות, אתה כבר לא בתפילה, אתה רוצה שהבקשות שלך יהיו בתוך התפילה, נכון?
אבל מה עם בקשת רב ש... יהיה רצון שנזכה לחיים טובים וארוכים, חיים של
אורך. אז עוד פעם, אז אתה אומר רק עוד פעם אילו רצון, אז אתה עדיין, אתה עוד לפני אילו רצון האחרון, בקיצור. מסקנה, אתה יכול לבקש איזה בקשות שאתה רוצה לפני אילו רצון השני, אבל רק בקשות. בקשות אפשר לבקש לפני אילו רצון השני, כמו שמרן השולחן ערוך פוסק, בסימן קכ"ב סעיף ב'. לא להתחיל להודות להשם וכו', זה לא המקום. בקשות. בקשות מהשם, בזמן התפילה אתה יכול לבקש לפני אילו רצון השני. אם זה על חשבון, אם זה על חשבון שאתה מפסיד קדושה, לא ראוי כך לעשות. אם זה על חשבון שאתה מפסיד חזרת השץ, אז אפשר להקל.
הבנתי, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב. שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מיקרוגל שמחממים בו דברים בשריים ואנחנו בשריות באוכל בשרי גלוי והילדים שמו פעם אחת כוס, כוס עם חלב בפנים ולא יודע כמה זמן, רק הבנתי שהחלב כן גלש לא יודע כמה זמן.
אם הוא גלש, אם הוא גלש, אז סימן שהוא רתח. ואם הוא רתח, אז המיקרוגל נהפך להיות חלבי. והוא גם בשרי, אז צריך לעשות עכשיו הכשר למיקרוגל הזה.
מה זה אומר? מה עושים? פתח אם אני נשארה
בבעיה. ההכשר למיקרוגל, מה שצריך לעשות, 24 שעות לא להשתמש בו, לנקות אותו טוב טוב, להכניס שם קערת פלסטיק עם מים, ועם מי סבון, לא אקונומיקה, מי סבון, ולהפעיל את זה על איזה 10 דקות רבע שעה, ואז הוא מכשיר את עצמו. ולהסביר לילדים באופן ברור שהמיקרוגל בבית אצלנו הוא רק בשרי. לא לעשות מיקרוגל גם בשרי וגם בחלבי ולעטוף ולעשות שתי כיסויים, לא, זה מכשול גדול מאוד. לפני אשכנזי אסור מקרדי, גם למנה ספרד זה מכשול גדול מאוד. המיקרוגל בבית הוא רק בשרי. אין מיקרוגל חלבי בבית. צריך להחדיר את זה לילדים כל הזמן שידעו, דברים חלביים לא מכניסים למיקרוגל. אבל אם קרב הכניסו לעשות כמו שאמרנו.
ואחרי שמכשירים,
זה חוזר בשרי לגמרי?
או שצריך גם
תקית,
כאילו,
בשרי ותקית?
כי
הרב
בטח
ראיתי
שכן,
הרב
החמיר בזה.
אחרי שמכשירים, זה חוזר להיות בשרי לגמרי, ואפשר לחמם את הבשרים. זה לא חוזר להיות בשרי, זה כבר הפך להיות פרווה, כן?
פרווה.
עכשיו אתה יכול להשתמש מה שאתה רוצה, אבל תחליט, או בשרי או חלבי.
ראיתי את הספר שרב פסח, הוא רב כסף שכאילו גם
קצר למחמירים, כן, מחמירים ובשקי. פסח, חומרה דה פסח, מחמירים יותר ויותר ויותר.
יותר. הבנתי, 5 דקות, 10 דקות עם
מי סבון,
ואז
אחר כך
הבנתי,
בסדר. תרכוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, כבוד הרב, יש לי תלית חדשה, מותר להטיל ציצית בלילה בתלית חדשה?
כן. כן. אין איסור, מותר לך תחילה לשים ציציות בלילה, כן. אפילו שזה לא תודה, זמן לבישה, אבל לא קשור, קשירה לבישה כן. לא קשור.
תודה רבה. תודה
ברוך רבה. תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אם יש קיר בבית, וכשנכנסים לדלת, יש לי שאלה בלכות זכר לחורבן. כשנכנסים אני קודם כל מסביר את המיקום שעשיתי את הזכר לחורבן, טעמה על המה. כשנכנסים הביתה, אז הקיר מול הדלת, זה רובו דלת שזזה של המרפסת, ובצד יש קיר. ושם זה נעשה. ועכשיו יש מחשבה לשים, רוצים לשים וילון. עכשיו, אם שמים את הוילון בצורה... שנקרא כמו שאשתי רוצה, אז בעצם זה יכול להיות תמיד מחוסה. רק שיש אפשרות, אני שואל על שתי אפשרויות, מה מותר, מה לא, יש אפשרות כאילו שבכוונה לעשות איזה זמנים שזה יהיה מוגולה, אבל כאילו, אם לא יעשו שום דבר, אז גם כשזה יהיה פתוח, החלק של החלון, החלק של הקיר, לכאורה יהיה מחוסה. מה... למותר, זה בסדר, מה...
הרעיון של זכר לחורבן, כמו שמרן כותב בתף קופסה בחסיף א', לראות את זה. כל הזמן שנכנסים ויוצאים רואים את זה, כנגד הפתח. אם שמת את זה במקום שיש וילון או שיש חלון ולא רואים את זה, אז מה עשינו? תעביר את המקום אחר.
עכשיו אין וילון, השאלה אם אפשר לקבוע וילון ולפתוח אותו לפעמים, כאילו,
לא, אז אם תשים וילון וזה יהיה פתוח מדי פעם, זה בסדר, אבל אם רוב הזמן הוילון יהיה סגור, אז זה לא טוב. אז תעביר את הזכר לחורבן למקום אחר.
אם אפשר, לא תכנתי לשאול את זה, כשמה שהרב לפני כן השיב למישהו שהוא שנטל ידיים, ואז הלך לברך המוצי, ואז הרב אמר שלפי המרן חושים לשתי הצדדים. רק לא הבנתי שהרי, האם הוא לא יכול לעשות הפסק
קצת? כן, אבל אני חושב שאנחנו מספחים את המאזינים יותר מדי. בוא נשאיר את זה למזמן אחר.
אוקיי, בסדר.
נסתם על בל את המאזינים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לך, יבלכך שמי שמרך.
וכן נאמר.
רציתי לשאול, בקשר לילד שמשחק ממעבר והחשמל בשבת, מחבר מדיק, איזה נמחות בו? דוגמה הוא חיבה את החשמל.
תלוי. שמעתי את השאלה. תלוי מה הגיל שלו. אם הוא פחות מגיל 3, אין חובה למחות בו. יותר נכון לקחת אותו, כי זה לא אווירה טובה בבית, שמדליקים, מחבים, סתם, זה לא אווירה של שבת. אבל הלכתית בבר בסימן שינויון ג' שילד פחות מגיל הבנה, לא צריך למנוע אותו כשהוא בחלל שבת, כי הוא לא מבין כלום. אבל אמרתי, זה לא אווירה טובה, לכן כדאי לקחת אותו. לגבי ילד אחרי גיל שלוש, שנייה אחת, אחרי גיל שלוש, הוא כבר בר הבנה, הוא מבין מה זה מותר, מה זה אסור, הוא מבין שפעם בשבוע יש דברים שאסור לעשות אותם, אז פה לא רק שאסור לתת לו, אלא גם צריך למנוע אותו. זה נקרא שהוא בר הבנה וצריך להפריש אותו מדברים שהוא עושה. כן, מה השאלה?
השאלה אם אפשר ליהנות מהחשמל, אם הוא חיבה את החשמל...
ילד קטן, שמעתי, ילד קטן שהדליק חשמל, אם הוא, לא, אם הוא הדליק את זה לצורך הגדולים, אסור ליהנות מזה. אם הוא הדליק את זה לצורך עצמו, מותר ליהנות מזה. זה כתוב בביאור הלכה בשיל חפי סיפיות. ואם הוא חיבה והדליק כי הוא מבין שהוא עשה משהו רע, אז זה גם כן יקרה לצורך עצמו, זה גם כן מותר.
גם העברי אותו דבר, זה לא...
הכל אותו דבר, אין הבדל, אין הבדל. כל מה שאמרתי, תקף לכל המכשירי חשמל וכו'.
הבנתי, טוב. תודה רבה,
ברוך,
בניין
בית קודשי ותפארתנו במהרה
בימינו.
ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם אותנו, קמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ונתי שולמן, שנזכה שהקדוש ברוך הוא מחר יחליט בשמיים שהשנה בונים לנו את בית קודשנו ותפארתנו, שהגזר דין של בניין בית המקדש או חלילה להפך נקבע בעשרה בטבת, ולכן להתאמץ מחר בתפילות בפרקי תהילים ובלימוד תורה, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יכריע לנו את הקו לזכות ויגזור עלינו מחר ששנה זו בונים. יהיו שלום, שבת שלום.